doing?
No, we need money first.
כשהביטלס מגיעים בפעם הראשונה לאמריקה, התקשורת מראיינת ומישהו שואל שם אם הם יכולים לשיר להם משהו, אז ג'ון אומר, לא, אנחנו קודם צריכים את הכסף שלכם.
ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, לא על כסף, אלא על שני קאברים, אחד מהם הוא מני, שהביטלס הקליטו בתחילת הקריירה שלהם, בתחילת קריירת ההקלטות. בכלל, הביטלס ביצעו במהלך הקריירה שלהם כ-25 שירים שנכנסו כקאברים לקטלוג. הקאברים בתחילת הקריירה שלהם מהווים משהו מאוד מאוד חשוב. אין להם מספיק חומרים כדי להכניס לאלבומים שלהם, חומרים מקוריים. והקאברים שהם בוחרים, כבר דיברנו על זה גם בפרק על ההקלטות של דקה, וגם בפרק על ביטלס פור סייל, יש להם משמעות לבחירות האלה של הקאברים. היום אנחנו נדבר על שניים שלדעתי הם קאברי מפתח. הקאבר הראשון הוא טוויסט אנד שאוט, שסוגר את האלבום הראשון שלהם, והקאבר השני הוא...
מני, שסוגר את האלבום השני שלהם.
נכון. אז בואו נתחיל עם הקאבר הראשון. הקאבר לטוויסט אנד שאוט שהביטלס מייצרים, הוא מיוחד. למה הוא מיוחד? כי א', אם חושבים עליו, הוא בעצם הפתיחה, או נותן להם את המפתח להיכנס לעולם הזה של הביטלמניה. הוא כאילו יוצר את הבאז הזה סביבם. ונכון שבמאני הם בעצם עושים את אותו מעשה טוויסט אנד שאוט, אבל ההבדל בין מאני לטוויסט אנד שאוט, שהביטלס לוקחים שיר שהם מקשיבים לו, ובעצם מנכסים אותו לעצמם. הם יוצרים לו סאונד אחר, את הסאונד הרוקנרולי שהם מכירים מהבמות, והם יוצרים שיר חדש לגמרי, שלפעמים אנשים מתבלבלים, וחושבים שהוא בעצם שיר שלהם. הסיפור מאחורי הכתיבה של טוויסט אנד שאוט, הוא סיפור מאוד 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 מעניין. עד שהוא מגיע לאוזניים של הביטלס, עוברת שם איזושהי טלנובלה מאוד מאוד מעניינת. כזאת טלנובלה מעולה עם אירוניה, ובואו נתחיל לספר את הסיפור. בכלל, אני מוזר לי איך כל הסיפורים האלה שסובבים סביב הביטלס, תמיד יש להם, הם כל כך מיוחדים, לפעמים אני לא מבין אם באמת אנחנו המעריצים הופכים אותם לכאלה מיוחדים, או הם באמת מיוחדים. תמיד יש להם איזשהו סיפורים כאלה, אתה יודע, עם פאנצ'ים וסוף אירוני.
אני מניח שיש עוד הרבה שירים שאנחנו לא מדברים עליהם, שגם יש להם. אבל זה אחד הדברים הכי יפים בביטלס, זה איכשהו כל דבר שקשור אליהם, גם כשהוא לא באמת קשור אליהם, הוא מעניין.
כן, נכון. השיר הזה הוא בעצם נכתב על ידי צמד של כותבים. צמד כותבים שאחד מהם הוא פיל מדלי, השני הוא ברט ראסל. הם כמובן כותבים אמריקאים. וברט ראסל, בחור שנולד בברונקס בניו יורק, למשפחה שהיגרה מרוסיה. זו משפחה יהודית. והשכונה הזו שהוא גדל בה בברונקס כבר מעצבת את הטעם המוזיקלי שלו כילד. הוא שומע שם מוזיקה לטינית ואפרו-אמריקנית, וזה מאוד 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 משפיע עליו. כצעיר הוא נוסע לעבוד בקובה, במועדוני לילה, ושם הוא מביא, כשהוא חוזר, הוא מביא בראש כבר מקצבים יותר קובנים ולטינים, משהו שנכנס לו גם לכתיבת השירים שלו. כשהוא חוזר לניו יורק, הוא מתחיל לעבוד ככותב שירים עבור חברת בריל בילדינג, אצל בחור בשם בובי מלין, שאני לא יודע אם זה צירוף מקרים או לא, גם הוא במקור מאזור ברית המועצות, הוא הגיע מאוקראינה, הוא נולד באוקראינה והגיע לארצות הברית. כבר הזכרנו בפרקים קודמים, חברות הבריל בילדינג הם כאלה שמספקות כותבי שירים ושירותי הפקה לכל דורש, בכלל, זה הפכה להיות תעשייה מפוארת שהופכת את כתיבת השירים ממש לבית חרושת. יש מוצר, הוא עשיר, והוא נמכר לכל מי שרוצה לבצע אותו. ולכן בימים האלה אפשר למצוא שיר אחד שמבוצע על ידי 5 אומנים שונים. זה משהו שלא היה נדיר למצוא. כשהוא חוזר, הוא מתחיל לשתף פעולה עם בחור בשם פיל מדלי. אותו פיל מדלי, שהוא גם כן עובד בתעשייה הזו, ב-1960 כותב שיר שנקרא A Million to One. השיר הזה מבוצע על ידי בחור בשם ג'ימי צ'ארלס, והשיר הזה מצליח. מצליח ככה להגיע למקום החמישי בבילבורד, שזה מאוד יפה לאותם ימים. ובכלל, אם מקשיבים לשיר הזה, שיר מאוד מאוד נעים, שמבוצע בצורה מיוחדת על ידי אותו ג'ימי צ'ארלס, אני מאוד מאוד אוהב להקשיב לו. בואו נשמע איזה קטע קטן ממנו. זה, בכל זאת, זה חשוב, זה רגע לפני כתיבת טוויסט אנד שאוט. A million to one, that's what our folks think about this love. בשלב מסוים, שניהם משתפים פעולה כשהם כותבים שיר על שיגעון ריקוד הטוויסט שהתחיל לתפוס תאוצה באותה תקופה. שניהם רוצים לרכב על גל ההצלחה הזה של הטוויסט. המילה בכלל טוויסט היא בעצם במילה, באנגלית היא עיוות, והכוונה אולי לעיוות של ריקודים שהיו מקובלים עד אז. כי כשרוקדים את הטוויסט, שהוא בעצם ריקוד זוגי, זה נראה מאוד מאוד משונה. זה כאילו שמי שרוקד, מנסה כזה עם הרגל למעוך סיגריה. אז יכול להיות שהמילה טוויסט נקשרה לתנועה הזאת. והריקוד נקשר בצורה מאוד מאוד אדוקה עם מוזיקת הרוק אנד רול. כאילו בא ביחד. ולכן הדור המבוגר יותר לא אהב את הריקוד הזה, ככה מעורר את זעמו. והריקוד הופך להיות מין ריקוד חתרני כזה. אז זה רק טבעי שאם יש משהו חתרני, אז הוא ככה הופך להיות מגניב, וכותבים עליו שירים, והשיר הידוע ביותר על תופעת הטוויסט הוא השיר של צ'אבי צ'קר. בעצם יש לו כמה שירים על השיר הזה. והוא ממש עשה קריירה בהתחלה מהריקוד הזה, הוא מוציא שני סינגלים, אחד בשם The Twist ב-1960, שמגיע למקום הראשון בבילבורד, כבוד. ושנה אחר כך הוא מוציא את Let's Twist Again, שלדעתי הוא יותר מוכר, והוא מגיע למקום השני במצעד הבריטי, מה שמראה שהתופעה הזאת גם חודרת לבריטניה. אז בוא נשמע קטע קטן מ-The Twist, מחובר ל-Let's Twist Again.
הביטלס למעשה הקליטו כבר סינגל של טוויסט בלי שהם בכלל ידעו על זה. מי שזוכר מפודקאסט על דקה, הביטלס הקליטו באמבורג יחד עם טוני שרידן את מיי בוני ועוד כמה שירים ששווקו כרוק, אבל ברגע שהתחיל שגעון הטוויסט, אז למעשה התקליטון קיבל שיווק אחר, מחקו את הרוק, הוסיפו טוויסט, קראו לזה מיי בוני טוויסט, והאלבום שווה, הסינגל שווק כסינגל טוויסט לצעירים שרוצים לרקוד טוויסט. אז למעשה, בלי שהם ידעו, הם היו כבר בטוויסט עוד לפני טוויסט אנד שאוט.
הראשונים לזהות.
הראשונים לזהות היו אנשי השיווק, כמובן, לא הביטלס.
נחזור לטוויסט אנד שאוט, בגרסה הראשונה שמוקלטת עבור השיר שכתבו ברט ראסל ופיל מדלי, אפשר לשמוע כבר את הלטיניות סלש קובניות הזאת שברט ראסל סופג. מי שמקליט את הגרסה הראשונה לשיר זה הרכב בשם הטופ נוטס. למעשה השיר אפילו לא מגיע להיות אי-סייד. הם לא מסתכלים עליו כשיר כזה גדול, הוא נכנס כבי-סייד לסינגל שהם הוציאו, שנקרא Always Late, בסוגריים Why Lead Me On, שיצא ב-61, הסינגל יוצא ב-61, ועוד קוריוז קטן, כי אי אפשר בלי קוריוזים בסיפורים שקשורים בביטלס, מי שמפיק את השיר הוא לא אחר מאשר פיל ספקטור. פיל ספקטור הוא מפיק חדש שהתחיל לעבוד בחברת אטלנטיק, והוא מוציא את הסינגל, ומי שלא היה מרוצה מהתוצאה שהנפיק פיל ספקטור הוא ברט ראסל. והוא ממש אומר לו, תשמע, הרסת את השיר.
תמיד בלהרוס שירים, אולי תצליח להרוס גם אלבומים של הביטלס.
כן, וזה עוד לפני שהוא ממש המציא את ה-Wall of Sound.
בואו נזכיר שפיל ספקטור הוא באמת מפיק מאוד מאוד מוערך, שהמציא את ה-Wall of Sound, שיטת הסאונד, יש שיאמרו מדהימה, יש שיאמרו בלתי נסבלת, שבה אתה מקבל מתיחים, אתה מתיח את הראש בקיר של סאונד, שפשוט יכול להיות מקסים כמו בעבודה שלו עם הלהקות בנות בהתחלה, ויכול להיות היום ונורא באופן אישי בעיניי באלבום של ג'ורג' הריסון, הראשון.
לפרקים.
לפרקים. אם אתה אוהב את זה, זה יופי, ואם לא, אז לא. הוא המשיך אחר כך לעבוד, הוא עבד על...
זה תלוי, כי לפעמים זה משרת את המטרה, ולפעמים זה פשוט מציק באוזן. אז זה תלוי. כאילו, באלבום של ג'ורג' הריסון, לפעמים זה עושה את העבודה.
באלבום של ג'ורג' הריסון, זה לי באופן עקרוני תמיד מרגיש עומס יתר, שאתה פשוט לא יכול להתמקד בשירים היפים שיש שם.
לא לצורך.
אבל זה כן עבד יפה בתחילת שנות ה-60, אבל רק נזכיר שגם פיל ספקטור, למי שלא יודע, גם הוא זה שלקח בסופו של דבר את ההקלטות של פרויקט Get Back והפך אותם לתקליט Let It Be.
שגם על זה אפשר להסתכל לטוב ולרע.
נכון, והמשיך לעבוד גם עם ג'ון לנון על כמה...
על אימג'ן. על אימג'ן, זהו.
לא, על אימג'ן, על רוק אנד רול, הוא התחיל
כן,
לעבוד איתו.
כן, כן.
וכמובן, לאחרונה נכנס לכלא על רצח.
לאחרונה אתה מתכוון 10 שנים, לא?
כן, בסדר. שמע, כשאתה מתייחס לביטלס שזה לפני 50-60 שנה, זה לאחרונה.
כן, זה היה אתמול. כן, רק אתמול. אז אמרנו, ברט ראסל לא ממש מרוצה, אבל בוא נשמע ממה הוא לא מרוצה, בוא נשמע איך הטופ נוטס שרים את טוויסט אנד שאוט בסגנון לטיני, ממש מזכיר לי ספידי גונזלס אפילו, איך שהוא שר. ברט ראסל נוטש את טוויסט אנד שאוט, ממשיך בקריירת כתיבת השירים שלו וכותב שיר אחר שנקרא A Little Bit of Soap. ואת השיר הזה מבצעים להקה שנקראת הג'רמלס, והוא קצת מצליח יותר מאותו סינגל של הטופ נוטס, והוא מקבל מזה קצת עידוד וקצת תיאבון, והוא מתחשק לו לחזור ולעשות צדק פואטי עם טוויסט אנד שאוט. בוא נשמע קצת קטע קטן מ-Little Bit of Soap של הג'רמלס, כי זה רגע לפני שהרכב אחר יקליט את Twist and Shout, ויביא לביטלס את הגרסה שתשנה בעצם עבורם את כל מהלך ההיסטוריה, ותייצר בעצם היסטריה סביבם. בוא נשמע קטע קטן מ-Little Bit of Soap. Weigh your lipstick on my face, but a little bit of soap will never, 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 ever erase the pain in my heart and my eyes as I go through the lonely hills. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap. הרכב בשם האיילי בראדרס פונה לברט ראסל ומעוניין להקליט גרסה עבור טוויסט אנד שאוט. ברט ראסל מסכים שהם יקליטו גרסה, בתנאי אחד, אתה יכול לנחש מה הוא גיא?
שהוא יהיה אחראי על איך שהשיר יישמע?
שהוא יפיק את השיר. הוא לא ייתן למה שקרה עם פיל ספקטור לקרות שוב. בכלל, הוא רוצה להוכיח לפיל ספקטור שאפשר להוציא מהשיר הזה גרסה הרבה 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 יותר טובה. האיילי בראדרס היו הרכב מתחיל של ריתם אנד בלוז, שהגיע מסינסנטי, והם ככה נאבקו על מעמדם באותה תקופה, הם מנסים להיכנס למצדים של ה-R&B בארצות הברית, הם מקווים שהשיר הזה, Twist and Shout, יעשה את העבודה. הפעם הם כבר מוציאים את השיר, מכוונים ל-A-Side של תקליטון, והשיר יוצא ב-62, וכן מצליח להתברג ל-20 הראשונים בבילבורד. בכל זאת, עכשיו להצלחה. ההצלחה של השיר הזה, של התקליטון הזה, לא רק תורמת להצלחה של האיילי בראדרס, היא גם פותחת את הדלתות עבור אותו ברט ראסל, שממש מתחיל לפרוח ככותב שירים. הוא אחר כך הופך גם למפיק באטלנטיק רקורדס, ומאוחר יותר הוא גם מעז ומקים שני לייבלים, אחד בשם בנג רקורדס והשני בשם שאוט רקורדס. אני לא מבין למה הוא לא קרא לראשון טוויסט רקורדס, כי אז היה טוויסט אנד שאוט רקורדס. אבל...
זה מה שנקרא לא לראות את העתיד.
כן, ממש, אי ראייה של העתיד. אבל הוא ממש מצליח עם הלייבלים האלה, עוברים לו תחת הידיים אמנים בסדר גודל של ון מוריסון וניל דיימונד. בקיצור, הצלחה. אבל אנחנו יודעים שאין דבר כזה רק טוב. וב-67 הוא נפטר בפתאומיות, בגיל 38, מאירוע לבבי. זה משהו שנגרם לו עקב איזושהי מחלה שהייתה לו כילד, שהשאירה איזושהי בעיה בלב. עצוב. אז בוא נחזור בחדות לשיר שלנו, לטוויסט אנד שאוט. כשהביטלס מקשיבים לו, הם שומעים את הגרסה הזאת שהפיק ברט ראסל לאיילי בראדרס. והנה גם אנחנו, בוא נשמע איזה קטע קטן ממה שעושים איילי בראדרס לטוויסט אנד שאוט. יפה, נכון?
יפה מאוד.
הביטלס לוקחים את טוויסט אנד שאוט ומעבירים אותו בכל הפילטרים שלהם של הרוק אנד רול שיש להם, והופכים אותו לשיר רוקי, קצבי, סוחף, ומתחילים לבצע אותו על הבמות.
אז בוא נשמע עכשיו על ההיסטוריה של מאני. הכל מתחיל בברי גורדי. הוא נולד ב-1929, חולם להיות מתאגרף. אחרי שהוא חוזר משירות בצבא, בצבא ארצות הברית, במלחמת קוריאה, הוא מרגיש שהוא מיצה את החיבה שלו לאלימות, והוא רוצה ללכת עם האהבה השנייה שלו, שהייתה מוזיקה. הוא מתחיל לכתוב שירים, שחלקם הפכו ללעיתים מקומיים, ובשנת 1957 הוא מחליט שהוא רוצה להיות מפיק. הוא לובש $800 מהמשפחה, ומקים בינואר 1959 את חברת תקליטים טמלה. קצת בהמשך, טמלה הופכת להיות מה שאנחנו מכירים כמוטאון. הוא לא זונח את כתיבת המוזיקה, כי זה בעצם האהבה שלו, והוא ממשיך לכתוב שירים. הוא רוכש מקום שנקרא, מכנים אותו אחר כך Eatsville USA, המקום שבו יהיו המשרדים, האולפנים וכל מה שנתן שירותים למוטאון. שם עבדה מזכירה בשם ג'ני ברדפורד, והוא כותב את השירים. הם כותבים ביחד בעצם את מאני. איך זה עובד? כשהוא כותב שירים, הוא מנסה לחשוב מה, איזה דברים יכולים לדבר לאנשים. אז הוא יושב והוא אומר, מה הדבר שאנשים הכי רוצים? והיא צועקת לו חזרה, money. והוא אומר, ומה, כאילו, זאת אומרת, זה מין שאלה ותשובה, וככה בעצם נוצר, ככה נוצרו המילים של השיר. ואז הם הולכים לפסנתר, וברי יושב ליד הפסנתר, הוא כותב את השיר, היא מוסיפה עוד מילים, ואז מגיע ברי סטרונג. ברי סטרונג הוא חבר של ג'ני מהבית ספר, הוא יודע, הוא פסנתרן, הוא אומר לברי, בוא תזוז קצת, תן לי להתיישב, אני מנגן יותר טוב, תגיד את האקורדים ואנחנו נעבור. תוך כדי שהוא מתאמן על המנגינה, הם מוסיפים עוד מילים, משנים, ונגמר השיר, ברי מאוד מתרשם מהביצוע שלו, מבטיח לו להקליט את השיר. סטרונג חתום אצל ברי, גם כאומן, זאת אומרת, כאומן של, של החברה, של טמלה, אבל הוא גם המנהל האישי שלו. שזה קצת מוזר, בגלל שיש כאן איזו התנגשות, אבל ככה זה היה אז הדברים האלה. כמו שהיה עם שירי טמלה, זה לא הסינגל הראשון של טמלה שיוצא, זה הסינגל השמיני או התשיעי, זה באזור, זה נהיה להיט, אבל הוא רוצה, הוא חושב שלשיר יש פוטנציאל, ברי גורדי, להפוך ללהיט גדול. אבל בשביל זה הוא צריך חברה גדולה יותר, אין לו יכולת הפצה. יש לו אחיות אבל. שתי אחיותיו, אנה וגוון, הצטרפו לבחורה בשם רקל ביליו דייביס, ובשנת 59 הן פותחות חברה גדולה שנקראת אנה רקורדס, ולהם יש איזשהו הסכם שיווק והפצה עם צ'ס רקורדס, שהייתה חברה גדולה. הם אפילו מציעים לברי להצטרף להיות מנהל, אבל הוא לא, הוא רוצה את החברה העצמאית שלהם, אבל עכשיו הוא מביא להם את הסינגל הזה, ואומר, אני חושב שיש בסינגל הזה משהו שיכול להצליח, בואו תפיץ, תהיו המפיצות שלו. ואכן השיר הזה מגיע למקום השני במצעד ה-R&B של בילבורד, ולמקום ה-23 במצעד הכללי, מה שהופך אותו ללהיט הראשון של מוטאון. השיר הזה יוקלט על ידי כל מיני אומנים בהמשך. הביצוע הכי מפורסם שלו הוא של הקינגסמן, הוא הגיע אפילו למקום ה-16 בבילבורד במאי 1964. מישהו שהקליט אותו לפני הביטלס, למרות שהשיר יצא אחרי התקליט של הביטלס, היו הרולינג סטונס. הם הקליטו אותו באוגוסט 63, אבל האיפי שהכיל אותו יצא בינואר 64, אחרי שווי דה ביטלס כבר יצא. בוא נשמע קטע קצר מזה וקטע קצר מזה. זוכרים שסיפרתי לכם איך השיר נכתב? אז אל תאמינו לכל דבר שאני אומר לכם. אתם יודעים, תפקפקו קצת, תטילו ספק. סטרונג יש לו טענות רבות. הוא טוען שהוא מחברי השיר, אבל הוא לא מופיע כמחבר השיר, ולכן הוא הפסיד הרבה מאוד כסף מהתמלוגים. השיר נרשם כמי שנכתב על ידי גורדי מילים ולחן, סטרונג מילים ולחן וברדפורד מילים. אבל 3 שנים לאחר מכן שמו של סטרונג נמחק מבלי שהוא ידע על זה. גם כשחודש הרישום של התמלוגים ב-1987, נרשמו 3 השמות כפי שהם נרשמו בהתחלה, לאחר שנה נמחק השם שלו, ממש נמחק, יש תמונה של, של הרישום, והשם פשוט מחוק עם קו עליו. העורכי דין של גורדי טוענים שמדובר בטעות משרדית, שברדפורד, שכזכור גם הייתה המזכירה של המשרד, היא הייתה חדשה בתפקיד, אז היא מילאה את הטופס באופן שגוי, ולכן זה לא באמת כך. סטרונג לא ידע על זה בכלל. הוא גילה את הנושא רק בשנת 2010. אחרי עוד כמה ניסיונות לייצר לעתים בזמן אמת, אחרי שהשיר מני, הוא פרש ממוזיקה ועבר להיות עובד בקרייזלר בפס ייצור. זה עדיין בער בו המוזיקה והוא חזר בשנות ה-60 לכתוב שירים עבור מוטאון. הוא כתב בין היתר את Papa Was a Rolling Stone ואת Heard It Through the Grapevine. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. הוא גם קיבל תמלוגים מהשירים האלה, והוא היה בטוח שמני גם, זאת אומרת, התמלוגים מגיעים משם. ואז פתאום הוא גילה שבעצם מני מגיע לו תמלוגי ענק, והם לא מגיעים. למה זה יכול לקרות? איך יכול להיות שהוא לא ידע את הדבר הזה? הדבר הזה נובע מכשל במערכת זכויות היוצרים האמריקאית. חברות התקליטים וההוצאות לאור של השירים, הן מנצלות את זה לא פעם, כי זה כמובן שווה להם. מי שכתב שיר, הוא לא מקבל הודעה על שינויים שנעשים ברישום. עד לשנים האחרונות בכלל לא יכולת לדעת אם היה שינוי. אם היית רוצה לדעת, היית צריך לטוס לוושינגטון, ללכת לארכיון של משרדי של ספריית הקונגרס ולבדוק את זה בעצמך. סטרונג מספר שהוא היה בחור צעיר, בן 18 ממיסיסיפי, החלום למוזיקה, הוא בכלל לא היה בעניין של זכויות, זה לא עניין אותו. לגבי הכתיבה של מני, הוא מספר שהוא היה בסשן אולפן, הוא עבד בטמלה גם כנגן סשנים. הוא התחיל לנגן, ואז תוך כדי שהוא מנגן שיר של ריי צ'רלס, הוא פתאום יוצא לריפ סנטר המפורסם, ומשם בעצם הכל התפתח. גם הטכנאי הראשי רוברט בייטמן מספר שכשהוא שמע את הריפ, הוא ישר צלצל לברי, שלא היה שם באולפן, צלצל אליו בהתלהבות ואמר לו שהוא חייב להגיע לשמוע את זה, שזה בעצם מחזק את הגרסה של סטרונג. גם הגיטריסט שהיה באותו סשן, יוג'ין גרו, מספר שברט הוא זה שהתחיל לאבד את התפקידים של כל מי שנכח באולפן, ורק אחר כך ברי בכלל הגיע. אבל כל החיזוקים האלה לא משנים, כיוון שהחוק הנוקשה והיבש האמריקאי אומר שיש טווח של 3 שנים מיום הרישון שאפשר להגיש בקשה לבדיקה או שינוי רישום. מכיוון שהתאריכים עברו, הוא יכול כמה שהוא רוצה כרגע להתלונן את הכסף מהשיר הזה, הוא לא יראה. אני חושב שיש כאן משהו נחמד בזה ששיר על מני, שזה כל מה שאנחנו רוצים ואנחנו לא רוצים שום דבר אחר, נגמר בסכסוך על מני. איך בכלל הגיעו הביטלס לשיר את מני? אז זה תלוי את מי שואלים. תשובה אחת מגיעה מרעיון שערך מרק לויסון, מרק לויסון הסופר שכתב את טיונין, שאנחנו כבר דיברנו עליו גם בפודקאסטים קודמים. אז לקראת הספר הזה הוא דיבר עם הרבה אנשים, והוא רעיין גם את טד טיילור, שהיה מנהיג של להקה בשם קינגסייד טיילור ו-And the Dominos. הם היו להקה מתחרה מליברפול, והוא טוען שהביטלס הגיעו להופעה שלהם, ישבו וממש רשמו כל שיר שהם ביצעו. את דיזי מיס ליזי, סלואו דאון, מני. הוא אומר, בפעם הבאה שאנחנו ראינו את הביטלס, הם כבר ביצעו את אותם שירים שלנו. זה לא נשמע משהו, אני מודה, אבל האם זה נכון? אריסון זוכר את זה אחרת. הוא זוכר שבגלל שבריין היה את כל העותקים של כל שיר שיצא, היה לו מין מדיניות כזאת שכל סינגל יש לו, אז הם היו חוזרים מההופעות, היו נפגשים בחנות תקליטים אחרי שהיא כבר נסגרה, עוברים על המדפים, בודקים דברים חדשים, וככה מחליטים מה לנגן ומה לא. אחד השירים היה מני, שהם מאוד מאוד אהבו אותו. הפעם הראשונה שהביטלס ביצעו את מני באולפן היה באודישן לדקה. שלא הקדשנו 2 פרקים ואין סיבה לחזור על כל הסיפור, אתם מוזמנים לשמוע. בסופו של דבר, הבוטם ליין זה שמדובר בביצוע מאוד 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 מאוד.
שלא עושה צדק עם השיר.
לגמרי. אז בואו נשמע קטע קטן שתוכלו לסבול גם אתם.
חזרה לטוויסט אנד שאוט, אמרנו שהביטלס עושים את האינטרפטציה שלהם, הרוקנרולית, לשיר. הרפרנס שלהם, שעומד לנגד עיניהם, זה בעצם הביצוע של האיילי ברדרס. כשהם עולים איתו לבמות, הוא הופך להיות שיר רוקנרול לכל דבר. אין שום זכר בטוח שלא למה שביצעו הטופ נוטס, וגם הם מתרחקים ממה שביצעו האיילי ברדרס. יש לנו דוגמה חיה לביצוע כזה ממועדון הסטאר קלאב שבהמבורג. שם הביטלס ב-62 בעצם מבצעים את הסיבוב האחרון שלהם של ההופעות בהמבורג. בואו נשמע איזה קטע קטן מהביצוע של טוויסט אנד שאוט, ואני חייב לומר שכבר בביצוע הזה, עוד לפני שהם הקליטו אותו לאלבום, הוא נשמע מטריף וסוחף, במיוחד הצעקה הזאת שהם צועקים בהתחלה. I'm a roll, not a heartache. עוד לפני ההקלטה המפורסמת, באותו יום מפרך, שבו הוקלטו רוב שירי האלבום, אלבום הבכורה שלהם, Please Please Me, הביטלס מבצעים את השיר ב-27 בנובמבר 62, כבר עם רינגו. רינגו נמצא 9 שבועות איתם. הביצוע הזה מבוצע עבור ה-BBC בשידור הראשון שהם עושים מלונדון, עבור ה-BBC. לתוכנית קוראים Talent Spot, The Talent Spot, והביצוע נעשה מול קהל שהיה נוכח באותם אולפנים של ה-BBC. לצערנו ודאבוננו, אני לא הצלחתי למצוא ביצוע כזה, אולי נמצא בעתיד, אבל זה הביצוע הראשון המוקלט, שהוא לא בהופעה סטנדרטית, כמו בהמבורג. הביצוע הבא יהיה ב-11 לפברואר 63, היום באמת שנרשם בדפי ההיסטוריה, כי היום שהביטלס נכנסו להקליט את האלבום הראשון שלהם באולפני אייבי רוד, יחד עם ג'ורג' מרטין. ובשלב בחירת השירים, בתחילת היום, כולם ככה זורקים שירים שהם רוצים שיכנסו לאלבום, ומן הסתם עולה גם השם של השיר הזה, Twist and Shout, שבשלב הזה הוא באמת רוקר בלתי נפרד מההופעות שלהם, הקהל מאוד 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 אוהב אותו, וזה נראה רק הגיוני שהוא ייכנס גם לאלבום הראשון שלהם. אז את הסיפור בטח כבר כולם מכירים, אם לא אני אחזור עליו בקצרה. ג'ון מגיע מצונן מאוד עם כאב גרון, כאב גרון שזה מתכון לא כל כך טוב כשרוצים להקליט אלבום. וג'ורג' מרטין כבר רואה את הנולד, הוא מבין שאם ג'ון יבצע קודם את Twist and Shout, אז הלך על כל יום ההקלטות הזה. לכן השיר מחכה לתורו, לסוף היום, ובעצם אחרי 12 שעות הקלטה אינטנסיביות, לנון, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את הכוחות הנפשיים ואת הקול בגרון, כדי להקליט את השיר הזה, שהוא שיר לא פשוט ווקלית. הוא ככה מוצץ כמה כדורים נגד כאב גרון, מגרגר חלב חם, על פי מגורות מסוימים הוא מוריד את החולצה, ומתחיל לבצע את הטייק הראשון לטוויסט אנד שאוט. עכשיו תחשבו כמה זה מדהים. אדם מצונן, שעבר יום הקלטות של 12 שעות, נותן ביצוע קולי, מושלם אולי, אסור להגיד מושלם, אבל כמעט מושלם.
מושלם, מושלם.
וקורס. אין שום סיכוי שהוא יעשה את מה שג'ורג' מרטין מבקש, או טייק. ג'ורג' מרטין רוצה להיות on the safe side, רוצה עוד טייק, אבל אין שום סיכוי. ג'ון סיפר על זה, הוא אמר, השיר האחרון, Twist and Shout, כמעט הרג אותי. הקול שלי לא היה אותו הדבר במשך הרבה זמן אחרי ההקלטה הזאת. כל פעם כשבלעתי זה היה כמו נייר זכוכית. תמיד התביישתי בזה, כי חשבתי שיכולתי לשיר את זה טוב יותר, אבל אחרי זה כבר לא מטריד אותי. אני רק בחור מטורף שעשה כמיטב יכולתו. אז אכן בחור מטורף שבטייק אחד אחרי 12 שעות הקלטה באולפן, נותן רק את הביצוע
הטוב ביותר
הניתן. הטוב ביותר, כן.
אני לא חושב שג'ורג' מרטין יצטער אחרי שיצא תקליט שאין סייפטי טרק.
נכון.
נראה לי שהוא מרוצה.
יש סדרת ספרים מאוד מעולה, לטעמי, קטנה ומעולה, שכתב ג'ון רוברטסון. יש לו סדרה של ספרים על, כל פעם הוא עושה על קריירה של אומן אחר, זה נקרא The Complete Guide to the Music Off. יש אחד כזה על הביטלס, יש שניים האמת, הוא עושה השלמה אחרי שיצאה אנתולוגיה וה-BBC, והוא פשוט כתב שם משפט שמצמרר, כאילו גורם לי להרגיש ממש התרגשות. לנון פשוט קרא את הקול שלו עבור הרוקנרול, וזה נכון. ביצוע באמת 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 טוב, שעושה גם לביטלס, מאוד 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 טוב, ושווה, אמנם זה ביצוע שכבר כולם מכירים, אבל שווה לשמוע אפילו קטע קטן ממה שהביטלס בראשותו של ג'ון גאון עמוק לנון מצליחים לייצר. וזה הטייק הראשון והיחיד, תזכרו.
כשג'ון שר מני באולפנים, מאולפני אייבי רוד, אגב, אתה לא אמרנו בעצם שאנחנו קוראים לזה אולפני אייבי רוד, אבל בזמנו הם לא נקראו אולפני אייבי רוד.
אולפני EMI.
נכון.
כן.
אולפני אייבי רוד הם נקראו רק ב-1970 כאומאז' לאלבומם המופתי של הביטלס. רק אז שינו את שמם באופן רשמי לאולפני אייבי רוד.
שזה מגניב, נכון? כאילו זה, זה משהו שמצטץ את המוח. נכון. לשנות שם של אולפנים בגלל להקה שהקליטה שם. מדהים.
נראה לי שגם להם זה עשה טוב, בגלל שמאז באו להצטלם על המעבר חצייה, אז 70 מיליארד איש.
אני רק 3 פעמים.
בקיצור, כשג'ון שר את, שהוא רוצה כסף באולפני EMI ביולי 1963, אפשר להאמין לו. מרגישים שהרבה מאוד שנים לא היה לו את הכסף. הוא לא הסתיר את הרצון שלו לכסף, הוא התייחס לזה הרבה מאוד פעמים. למשל ב-1963 בריאיון ל-NME הוא אמר שהשאיפה המקצועית שלו, וההגדרה שלו, השאיפה המקצועית שלו היא להיות עשיר ומפורסם. לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות, אבל אין ספק שהכסף הוא משהו שהיה לו מאוד חשוב. יש משהו אבל שצריך לזכור בעניין של כסף, שבתקופה ההיא, אני חושב שגם בזה נגענו בפודקאסטים הקודמים, אף אחד לא יכול לחשוב שהביטלס ימשיכו למכור כמויות כאלה גם 50 שנים אחרי. זאת אומרת, כוכבים הם מכלים את הכוכבות שלהם תוך כמה שנים, וברור שאתה צריך להרוויח כמה שיותר כסף כל עוד זה חם, כאילו כל עוד יש לך לעתים, כמה זמן זה כבר יהיה, שנה, שנתיים. בקיצור, הם נכנסים לאולפן 2 של EMI ב-18 ביולי 63, כדי להתחיל לעבוד על האלבום השני With the Beatles. הם מחליטים להקליט את השיר הזה, בניגוד לפעם הקודמת שהם נכנסו לאולפן להקליט אותו, הפעם הם לגמרי הופכים אותו לשלהם. אתה מאמין ללנון, הוא שר, הביצוע הקולי שלו, זה אולי הביצוע הקולי שלו שאני הכי אוהב לקאבר, אני מודה, יותר מטוויסט אנד שאוט, יש בו משהו ממש חייתי בביצוע הזה, ובכלל הם כולם מנגנים נהדר, ג'ורג' מרטין מצטרף אליהם, הוא מנגן בפסנתר, הכל מוקלט לייב, כולל קולות, 6 טייקים ומסיימים את הכל. לפחות הביטלס מסיימים את הכל. ג'ורג' מרטין הוא פרפקציוניסט. הוא לא מצליח להיות מרוצה, הליווי של הפסנתר מציק לו. ב-30 ביולי הוא נכנס ומקליט עוד 7 טייקים של הפסנתר עד שהוא מרוצה. מה שמעניין זה שכשהם נכנסים הוא ונורמן סמית לעשות מיקס לשיר, מיקס מונו, שזה היה המיקס החשוב באותה תקופה, הם מתעלמים מכל הגרסאות שהוא הקליט הנוספות ב-30 ליולי. אז כנראה שזה כן היה בסדר. אבל מרטין עדיין ממשיך להיות מוטרד מהשיר. כשהביטלס בכלל לא באזור, הם בחופשה, הוא חוזר לאולפן בספטמבר ומקליט עוד גרסאות של הפסנתר. למרות שהוא עושה עוד מיקסים לשירים אחרים במונו באותו יום, הוא לא נוגע במאני, הוא לא פותח אותו מחדש. זאת אומרת, הפסנתר לא עבד לו, אבל הוא גם לא עבד לו בטייקים הנוספים. אז השיר הנפלא הזה מסיים את With the Beatles בגרסת המונו, שאותה שמענו. באופן מפתיע, במיקס סטריאו, שזה בתקופה הזאת השלב הכי פחות חשוב, בגלל שרדיו אין סטריאו. רוב האנשים אין להם איך לשמוע סטריאו בבית. זה בדרך כלל מיקס שנעשה כלאחר יד, וגם לא היה התכנות טכנולוגית בשביל לעשות משהו מרשים בסטריאו. ועדיין הוא מחליט למקסס מרטין את השיר הזה בצורה אחרת. הוא כולל פסנתר שונה, נקישות של רינגו בהתחלה הן לא נמצאות, הגיטרה של אריסון לא נכנסת בדיוק באותם מקומות. בעצם מיקס שונה לגמרי לאותו שיר. אהבתם הרבה של הביטלס לשיר גרמה לכך שהם, זה שיר שהם ביצעו באופן קבוע בהופעות, הם גם ביצעו אותו 6 פעמים בבי-בי-סי. זה משהו שהם חזרו ועשו פעם אחר פעם, ועשו מעולה. הם כאילו, בהקלטה הזאת משהו התיישב בדיוק כמו שצריך, והכל המשיך להיות עם השיר הזה מעולה אחר כך.
מה אתה חושב, גיא? Twist and Shout ו-Money הם שירים שהיו הכרחיים לפריצת הביטלס? או אולי להתחלת הביטלמניה?
מהבחינה הזאת אני חושב שטוויסט אנד שאוט הוא באמת חשוב יותר, זאת אומרת היה לו...
צומת מרכזי יותר בקריירה.
היה לו אפקט יותר חשוב, כי בכל זאת מאני כבר, זה השיר הסוגר את ה... זה הטוויסט אנד שאוט של וי דה ביטלס, כאילו זה, אנחנו צריכים לסגור בקטע, בקאבר שהוא עוצמתי, ואנחנו עושים את זה. הוא פחות משמעותי אולי במכלול. אני חושב שבאופן באופן הזה, אז כן, Twist and Shout הוא יותר חשוב. אני חושב שהוא היה להיט יותר גדול ממני.
גם אמרתי את זה בהתחלה, התפקיד שלו הוא להראות איך הביטלס יודעים לקחת ולנחס שיר לעצמם, להפוך שיר שלהם. כשאני אומר טוויסט אנד שאוט היום, רוב הסיכויים שיגידו שזה שיר של הביטלס.
אין לי ספק.
אף אחד לא יגיד שהוא...
אולי פול סיימון, שאהב את אייזלי
בייבר. יכול להיות, כן.
אבל מני הוא שיר, הוא גם שיר יותר טוב בעיניי, זאת אומרת, יש לו...
מבחינת הכתיבה.
מבחינת שיר, כן. הוא שיר יותר טוב, שיר יותר מורכב, יותר מעניין, וגם הביצוע שלהם הוא יותר... מבחינתי יש בו יותר עומק. אין מה להגיד שטוויסט אנד שאוט זה שיר אדיר, והביצוע אדיר שם. אבל זה באמת ביצוע של כאילו... של... אנחנו נותנים את הכל לפני שאנחנו מתים.
כן.
במאני יש יותר בשר.
מה שבטוח שהנוסחה הזאת של רוקר, או תרגום שלהם, או תרגום... רוקי לשיר, כנראה מצטע את עצמה, כי באלבום השלישי, האלבום נסגר בצורה אחרת, מלנכולית, עם שיר, טוב, אין כבר קאברים אין גם כבר באלבום, קאבר. אבל גם ב-Beatles for Sale, כשיש קאברים, כבר לא חוזרים על הנוסחה הזאת של רוקר כזה משתולל, למרות שבהלפ כן חוזרים לנוסחה הזאת. הוא לוקח את דיזי מיס ליזי, ואם תשים לב, הוא מנסה גם שם לצרוח...
זה עובד פחות טוב.
החוצה, וזה עובד כבר פחות טוב, כבר זה מיצה את עצמו, ובאמת מהנקודה הזאת, דיזי מיס ליזי הוא הקאבר האחרון, שהביטלס יכניסו לקטלוג שלהם, בסדר, בסדר, מגי מי, כן, בסדר.
אבל, וגם One After Nine Oh Now זה קאבר שלהם לעצמם, אבל...
כן, זה לא קאבר, זה כבר נכנס תחת מונח הומאז', כן, הומאז' לעצמם.
אבל אני חושב ש... אבל זה אחד הדברים היפים בביטלס, ש... אולי למעט סארג'נט פפר ומג'יקל מיסטרי טור, שהם מאוד דומים, אף תקליט שלהם הוא לא נשמע אותו דבר. זאת אומרת, זה לא רק ש-R Day's Night כבר לא נשמע כמו With the Beatles. כאילו, גם With the Beatles לא נשמע כמו Please Please Me.
אני גם לא מסכים איתך לגבי מג'יקל וסארג'נט פפר. מותר להגיד אני לא מסכים איתך?
מותר, תקבל מכות.
כי איך שאני מסתכל על הקריירה של הביטלס, זה תמיד, 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 התקדמות קדימה, גם לגבי הלפ. הלפ מביא אותם למחוזות הקאנטרי וליסטרדי, לכתיבה אישית יותר. זה תמיד הליכה קדימה, וגם
מג'יקל מיסטרי טור. אבל מבחינה מוזיקלית, מג'יקל מיסטרי טור הוא דומה מאוד.
הוא מאוד דומה, אבל הוא לוקח יותר למחוזות הפסיכדלים יותר, הפסיכדלים סלש אוונגרדים יותר, תסתכל על פליינג, והוא מביא אותנו לצד הקדימה, לאלבום הלבן, אובר אוונגרדיות, נקרא לזה. אז אני חושב שהקריירה של הביטלס היא כל הזמן שועטת קדימה. אנחנו בנקודה האופטימית הזאת שאתה מסכים איתי, נסיים את הפרק הזה. פרק על טוויסט אנד שאוט ומאני, האחים התאומים.
בימים הקרובים אנחנו נעלה סקר, ואתם תצטרכו לבחור האם זה טוב שאני מסכים עם אורי או לא, סתם. עם טוויסט אנד שאוט או מאני, מה אתם יותר אוהבים, מה אתם חושבים שהוא...
ואנחנו גם מאוד נשמח לשמוע בתגובות אם יש עוד מאצ'ים כאלה.
כן, אם אתם חושבים שיש שני שירים מתאימים
שאתם... שאפשר לדבר עליהם ולהרחיב עליהם ולעשות ביניהם תחרות בריאה, נקרא לזה.
כי זה לא באמת תחרות, אנחנו... גם בפרק הקודם אוהבים את שני השירים, וגם בפרק הזה.
אז תודה שהייתם איתנו בפרק הזה. אנחנו נתראה כמובן בפרק הבא. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג שלנו, bitelmanic.co.il, לשמוע את הפרקים הקודמים במסגרת הפודקאסט שלנו, ותמשיכו לאהוב את הביטלס.